שלום לכולן. התחלנו שבוע שעבר פרק א' לנצח ישראל. מהר"ל רוצה למקד אותנו. הם אומרים לדייק אותנו. ולהגדיר בצורה מאוד מאוד בסיסית מה משמעות הדבר שישראל בגלות. למה? כי הוא הסביר שדברים שהם הפכים אחד מן השני, מלמדים אחד על השני. אם ידע להגדיר במדויק את הגלות, אז ככה נוכל לדייק בצורה בהירה מאוד וממוקדת מאוד מה זו הגאולה. יש המון המון מאמרי חז"ל על מה יהיה בגאולה, ומה יקרה בגאולה, ואיזה מעלות, ואיזה ברכה, ואיזה שפע, ואיזה הצלה, המון 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 מאמרי חז"ל כאלו, והם כולם נכונים, כולם התגשמו בעזרת השם. אבל המהר"ל הוא רוצה לקחת את כל הדברים האלו, ובעצם לתת את הבסיס, את השלד המרכזי, מה משמעות הדבר שישראל הם בגאולה. ובשביל זה הוא מגדיר לנו את שלושת העקרונות, שלושת היסודות של הגלות. גם הוספנו ואמרנו שכשנדייק ונלמד מהם שלושת מרכיבי הגלות, שלושת המאפיינים המרכזיים של המצב של ישראל בגלות, אז נבין לא רק מה זו הגאולה שצריך לצפות אליה, כי היא הפכיר, אלא גם תהיה לנו ודאות בגאולה. כן? ואז מצפים לגאולה ומצפים לישועה, לא בצפים, אולי, אולי שנגאל אותנו, אולי לא, אלא כשנבין מה זה הגלות ונראה כמה שהגלות זה מציאות שהיא לא יכולה להתקיים לנצח, כי היא הפוך מכל הסדר האלוקי של המציאות, אז זה דיברנו, אז יהיה לנו ודאות בגאולה. כן? זה הרב, יש מאמר כזה באורות הקודש, הרב קורא לזה ציפיית הישועה הוודאית. כן, איך אנחנו בונים ודאות של ישועה. ואז מצפים לה בצורה הרבה יותר איתנה, הרבה יותר עמוקה. אנחנו יודעים שזה יקרה. כן? השם יושיע אותנו. מאיפה יודעים את זה? צריך להבין את זה בדעת. אז מה שהתחלנו שבוע שעבר זה שני המרכיבים הראשונים של הגלות. שני ההגדרות הבסיסיות, מה זה להיות בגלות. הדבר הראשון זה שעם ישראל הוא לא במקומו. הדבר השני זה שעם ישראל מפוזר. טוב, זה כולם יודעים, גלות, אנחנו נמצאים בארץ אחרת ומפוזרים. ישנו עם אחד מפוזר, ועוד אפילו המן הרשע יודע את זה. וארבע רוחות השמיים ורוב הארצות בעולם. מה החידוש בזה? אומר, המהר"ל שעצם זה שעם ישראל נמצא בארץ אחרת, זה יציאה מהסדר. זה היה הביטוי של המהר"ל. המהר"ל קצת איפה עצרנו שבוע שעבר. זה יציאה מן הסדר. זה שם, למה? כי הסדר של עם ישראל, הטבע שלהם, זה להיות בארץ ישראל. יצב גבולות עמים, כל עם יש לו את המקום שלו בעולם, עם ישראל יש להם את ארץ ישראל, יש להם התאמה בנפש שלהם לארץ הזאת. ואם הם יוצאים מארץ ישראל, זה יציאה מן הסדר, זה שיבוש של הסדר של העולם. עוד רגע נחזור לביטוי איזה סדר. דבר השני, הפיזור. עם ישראל, לפי הסדר שלהם, לפי הטבע שלהם, הם עם אחד. עם אחד שצריכים להיות יחד פיזית ויחד לב אחד. כן? כמו שעמדו בהר סיני, כאיש אחד בלב אחד. הוא אומר, אמר, אם הם מפוזרים בכל העולם, זה אי סדר, זה יציאה מהסדר שלהם. אז מה זה המושג הזה סדר? שם הייתה גרנו שבוע שעבר, זה פשוט מאוד חשוב. כי המילה הזאת חוזרת במהר"ל וכל הספרים שלו, וצריך להבין את הביטוי הזה כמה שאפשר. אם יש שאלות, תשאלו. אני אסביר עכשיו מה זה הסדר הזה. אם זה סתם סדרנות, הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מסודר, כל דבר במקומו. אז עכשיו יש בלגן, ישראל חטאו, אז הם עכשיו בארץ אחרת. או שהם רבים, אז הם מפוזרים ומפורדים אחד מן השני. זהו, היה סדר מסוים. עכשיו זה השתנה. אבל לא, הסדר זה לא רק סדרנות, משהו כזה כמו סדר וניקיון. הסדר האלוקי זה הקדוש ברוך הוא מסדר את העולם שכל דבר פי איזשהו סדר מסוים כדי שהעולם יגיע לתכלית שלשמה הוא נברא. השם בורא את העולם, לא סתם, לא לתוהו ובוהו. הוא ברא את העולם עם מגמה. בשביל שמשהו פה יתממש, יתגלה, יצא לפועל בעולם הזה. לא כדי שהעולם יתגלגל כמו שהוא. העולם אמור להתרומם ולהשלים איזושהי מגמה. הביט בתורה, נכון כתוב, הסתכל באורייתא וברא אלמא. כך חז"ל אומר, הקדוש ברוך הוא הביט בתורה, זה הסדר, המגמה היא מונחת בתורה, והוא בורא עולם. למה הוא בורא עולם? כדי שהמגמה שבתורה, בחוכמה האלוקית, ברצון האלוקי, תתגשם, שהדבר הזה יתגשם במציאות, יתממש במציאות. מי חי על זה? ישראל חי על זה. הוא נותן לנו את התורה. הוא נותן לנו התורה לא רק כדי שיהיה לנו מצוות ועבירות ושכר ועונש ושנהיה אנשים טובים וחכמים. כל זה נכון. יש מצוות, יש עבירות, יש שכר ועונש. והיא כחוכמתנו מדרכנו עיני עמים, וזה הייתה לנו חוכמה גדולה. אבל בעיקר הוא נותן לנו את התורה כי אנחנו צריכים לממש אותה בעולם הזה. וזה יהיה מימוש סיבת הבריאה. תכלית הבריאה. כן? תכלית הבריאה היא ש... רצון השם, חוכמת השם, היושר האלוקי, הטוב האלוקי, שהכל הכל מרוכז בתורה, ילך ויתגלה במציאות. הפסגה של זה, זה ששם השם יתגלה במציאות. כי התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. השם בורא עולם, והוא נסתר, הוא לא מתגלה בעולם. כן? הוא לא רואה? מישהו הולך ברחוב ורואה את השם? אם מישהו רואה את השם, או שהוא נביא או שהוא הוזה. או שהוא חוזה או שהוא נוזה, כן, הנביא נקרא חוזה. העולם מתנהל בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא נסתר ונעלם. אבל העולם לא צפוי להישאר ככה לנצח. בסופו של דבר, יהיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. ששם השם יתגלה. יהיה ברור שכל העולם וכל מה שקרה בעולם, לטוב ולרע, הכל היה תחת ההנהגה האלוקית אחת, שהשם טוב, רחם... החמה והכל מעשה, כן, טוב השם לכל. גלות את שם השם, גלות טוב השם. אז נחזור לסדר. כדי שהעולם יגיע לשלמות שלו, הקדוש ברוך הוא מסדר דברים. הוא מסדר את עם ישראל בארץ ישראל. מסדר את עם ישראל כעם אחד. ומסדר את עם ישראל כעם חירותי. זה הדבר השלישי שעוד לא קראנו. שלושה דברים. כדי שה... הסדר האלוקי יתממש במציאות, המגמה, הרצון, התוכנית האלוקית יתממש במציאות, צריך שישראל ישבו בארצם, מאוחדים וחירותיים. כל שלושת הדברים צריך להסביר מה זה מאוחדים, זה רק חברים טובים, מה זה חירותיים, שהם לא עבדים, או אולי חירות זה משהו יותר עליון מזה, מה זה לשבת בארץ, לרשת את הארץ, כן, צריך לפרט כל אחד. זה הסדר. השם ברא את העולם עם סדר מסוים כדי שהעולם יגיע לשלמות שלו. אם ישראל יצאו לגלות, זה שיבוש כל הסדר. כל התוכנית האלוקית נעצרת. זה מקל בגלגלים. העולם כביכול עוצר מלכת שישראל יוצאים לגלות. אם ישראל גם מפוזרים בכל הארצות, אז גם האחדות שלהם היא לא מתגלה. זה מצב עוד יותר חמור של אי סדר. שוב, של עיכוב המגמה, עיכוב התכלית של הבריאה. ואם ישראל הם גם משועבדים, והם לא יכולים להיות נאמנים לאופי שלהם, לא יכולים להיות נחורים, לפעול, לעשות כרצונם, לחיות בהתאם למי שהם באמת, אז עוד יותר תוקע. שישראל בגלות, כתוב בחז"ל שגם השכינה בגלות. כלומר, השכינה, השרת השכינה של הקדוש ברוך הוא בעולם, הכל נעצר, הכל נתקע, הכל נהיה... אפרורי, חשוך, כל העולם כאילו איבד את הצבע שלו. זה בעצם הגלות. אז זה הביטוי סדר, הוא מובן? זה חשוב מאוד. סדר, זה הקדוש ברוך הוא מסדר את העולם בצורה מסוימת, כדי שהעולם ישלים את התכלית שלשמה הוא נברא. סדר, וחלק מזה שישראל, הם יהיו בארץ ישראל, שהם יהיו מאוחדים, שהם יהיו חירותיים. ככה העולם זה... דומה לזה מה שחז"ל אומרים על התורה. חלק מזה שהעולם יגיע לאיזושהי שלמות, זה שצריך שיהיה פה תורה. תורה צריכה לבוא לעולם. ולכן שהקדוש ברוך הוא בא לתת את התורה לעם ישראל, מה הוא אומר? מה כתוב בחז"ל מסכת שבת? אם תקבלו את התורה, מוטב. אם לאו, אז לא. לא. אם לאו, אני מחריב את העולם. העולם חוזר לתוהו ובוהו. כי העולם חייב את התורה כדי להמשיך להתקדם. העולם צריך להתקדם לייעוד שלו, לשלמות שלו. אז הוא חייב את התורה. אז צריך חייבים לקבל את התורה. והעולם חייב את ישראל. כי ישראל הם מקבלים את התורה. כן, אז פה אנחנו מתחילים להבין שישראל הם מרכזיים מאוד בסדר האלוקי. מקיימים את התורה, מקדמים את העולם. ובלי ישראל העולם לא יכול להתקיים. ובלי שישראל יהיו בארצם, מאוחדים וחירותיים, העולם לא יוכל לממש את השלמות שלו. פה אז מוכיח המהר"ל, הישועה, הגאולה היא ודאית. לא רק יש שמרחם עלינו ובטח ירחם עלינו, ודאי, אבא רחמן, ודאי שהוא רחום וחנון. אלא אנחנו חשובים. גאולת ישראל היא לא רק כדי שישראל יצאו מהגלות, מן המיצר, מהקושי, אלא גאולת ישראל זה משלים את העולם. כן? ככה הרב כותב, גאולת ישראל, גאולת עולמים. ישראל נגלים, העולם כולו נגאל, כי לישראל יש תפקיד, זו אחריות גדולה. להיות נמנים לארצנו, לתורתנו, לעמנו, להיות מאוחדים, זה לא קל. אבל לא רק אנחנו נרוויח מזה, לעולם כולו מרוויח. בסדר? אז אמרנו שני דברים ושונים, שאלות תשאלו. בסדר? אז דבר השלישי, שמגדיר את הגלות, זה זה שהם מפוזרים. דיברנו על זה שהם צריכים להיות בארץ שלהם, והגלות זה יציאה מהסדר של המיקום, של החבל ארץ. הפיזור, זה גם לא טבעי להם, זה לא הסדר שלהם, כי בסדר שלהם ישראל הם עם אחד, שלא כמו שאר העמים. שאר העמים הם מתאחדים לפעמים, שהם יוצאים למלחמה, או מתאחדים לפעמים שהם מנצחים בגבי אירופה, או משהו כזה, אבל אין בהם אחדות נשמתית. בישראל יש אחדות נשמתית, ככה ציינו בשם השלה הקדוש. שלעם ישראל יש נשמה אחת. כן? אז הוא אחד בנשמה שלו, בעצם שלו. דבר השלישי, ועוד, כן, בספר שלי זה בעמוד ו'. בספרים הישנים יותר כמעט ואין חלוקה לפסקאות, אז זה יותר מאתגר, אבל נראה לי זה בתחילת העמוד השני שאני אומר לזה. עוד? אוקיי. ועוד, כי לפי סדר המציאות, הסדר האלוקי של המציאות, שהוא חייב להישמר, אין ראוי שתהיה אומה משעבדת באחרת, באומה אחרת, להכביד עול עליה. לא, בלי קשר לעם ישראל. זה לא הופיע סדר שאומה אחת תשעבד אומה אחרת. יהיו המון דברים כאלה בהיסטוריה, שאומה אחרת לקחה אומה אחרת, שנייה, כעבדים, כשפחות. מה זה לא לפי הסדר? למה זה לא לפי הסדר? כי האומה המשועבדת לא באה לידי ביטוי. היא לא מגלה את מה שיש לה לתת פה. כל אומה נבראת בשביל סיבה לפעמים. 70 אומות לא נבראו סתם. כל אחת מהן יש להם את האופי שלה, את מה שהיא אמורה לתרום באנושות, לקידום העולם, בין אם זה דבר גדול, בין אם זה דבר קטן. כל אחת מן האומות חשובות. הרב קורא לזה בשמונה קבצים, הוא אומר שזה כמו אדם שלם, שיש בו המון 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 איברים. כל האומות זה איברים שונים בגוף, האנושות. כן? אז יש איברים חיוניים יותר, חיוניים פחות, אבל כולם חשובים. אם אומה אחת משעבדת באומה אחרת, האומה המשועבדת לא בא לידי ביטוי. כן? זה לא לפי הסדר. העולם לא יוכל להיות שלם בלי שכל אומה תוכל לגלות את עצמה. אז לפי סדר המציאות אין ראוי שתהיה אומה משעבדת באחרת, להכביד עול עליה. מדוע? כי השם יתברך ברא כל אומה ואומה לעצמה. עם איזה עצמיות, עם איזשהו ייחודיות, עם איזשהו משהו שצריכה לתת לבריאה, לתת לאנושות, והיא חייבת להיות חירותית, כדי לתת את זה. אם היא תהיה בעבדות, אז היא לא תוכל לפעול את מה שצריכה לפעול. אבל ישראל זה יותר מזה. ישראל זה לא רק אחת מן האומות שצריכה להיות חירותית. רק מה שראוי שיהיו ישראל עליון על כל גוי הארץ. זה משהו אחר. כאשר עושים אותו למקום, דבר זה עניין אחר. כי כך ראוי לפי סדר המציאות בשביל מעלתן ומדרגתן. ישראל הם לא רק צריכים להיות חירותיים, הם צריכים להיות האומה העליונה ביותר. לא בצורה של גאווה, לא בצורה של רודנות ודיכוי של אומות אחרות, אלא בצורה של דוגמה של עם, של עם מופת, עם של דוגמה, עם שמוביל. כן? כמו שאברהם אבינו, הוא לימד את כל באי העולם, כל מי שהיה מוכן להקשיב. שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, יש בורא, יש משגיח, יש אחרית, יש שכר ועונש, יש השם, כן? זה משימה של אברהם אבינו, זה המשימה המרכזית של ישראל. כן? ישראל, אשר בך אתפאר. איך השם מתפאר בעולם? דרך ישראל. אנזו יצאתי לי, בשביל מה השם יוצר אותנו? תהילתי יספרו. יספר תהילת השם, מגלות שם השם, מגלות את טוב השם, את השגחת השם. כן, אבל זה יכול להיות שיעבוד פיזי, שלא נותנים לי לעשות כלום, לא נותנים לי לעלות לארץ ישראל או משהו כזה. יש גם שיעבודים נפשיים, תרבותיים, שאני משועבד לתרבויות זרות, ואני לא נאמן לעצמי. אני מרגיש הכי חופשי בעולם, אבל אני לא חירותי. כן? יש הרבה אנשים באמריקה שחושבים שהם הכי חופשיים בעולם, כי אמריקה היא כאלה שהם הכי חופשיים. הכי חופשי, חופשי, חופשי. אבל הרבה פעמים אנשים שם משועבדים לתרבות האמריקאית ובעצם לא נאמנים לעצמם, לנשמתם, לאופי המיוחד שלהם. הרבה פעמים זה יכול להיות גם בחברה. גם מלחצים מסוימים, מתנהג בצורה מסוימת, מתלבש בצורה מסוימת, צריך לשמור על החירות. כן? החירות של עם ישראל זה לא רק שלא ישעבדו בנו פיזית, ולא רק שלא נהיה משועבדים לתרבויות זרות, אלא להיות חירותיים במובן מסוים מכל המגבלות של העולם הזה. אני אסביר. כן? העולם הזה יש לו את הכללים שלו. כן? מישהו חולה, אז הוא ככה, מישהו גוסס, אז הוא ככה. יש כללים בעולם הזה. עם ישראל, משום מה, רואים את זה בהרבה סיטואציות, הוא מעל הטבע. הוא חירותי גם מהעולם הזה. הוא עובד רק את העולם הבא. כן? אין אף אחד שיגיד לו מה לעשות בעולם. זה רק קדוש ברוך הוא אומר. עם ישראל הם חירותיים, כן? אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה. מי שדבק בתורה, במצוות, בעבודת השם, בתפילה, הוא חירותי. הוא חירותי לגמרי, גם מדיאגנוזה נוראית שהרופא אומר לו, תשמע. עוד יום, יומיים, זהו. זה מה שהמדע אומר, זה מה שהעולם הזה קובע. האדם הזה הולך, השלום למות. ומה חז"ל אומרים? לא. אפילו חרב חדה מונחת לצווארו של אדם. חרב חדה זה יכול להיות חרב ממש, או זה יכול להיות דיאגנוזה נוראית שנשמור. אל ימנע עצמו מן החכמים, שיתפלל. מה שיתפלל? אבל הרופא אמר, המדע אמר, הבדיקות אמרו, מה זאת אומרת? עם ישראל הם חירותיים, הם לוקחים ברצינות מה שהרופאים אומרים. יחד עם זאת, הרופא חוב עזר מפליא לעשות. אנחנו חירותיים, כן? זה טבע ישראלי. הרופאים הולכים לשלוש רופאים, הולכים, כולם אומרים, אין מה לעשות. אז מה הולכים? הולכים להתפלל, הולכים לרב, עושים לרש, מנסים לנקות. למה? כי אנחנו באמת חירותיים. אנשים מהאומה אחרת, רופא אחד, שניים, שלוש רופאים אמרו לו, זהו, הוא הולך להיפרד מהמשפחה שלו, וזהו, נגמר העניין. עם ישראל, לא, הם נאבקים בטבע. הטבע לא יקפה אותם. הם לא משועבדים לטבע. לא משועבדים לטבע. משועבדים לגבוה. משוחררים, חירותיים. באופי שלהם.
אבל
איך
אדם
שבאמת
התורה
הוא חירותי,
נגיד פה, אמר שחירות יש איזה
מי שעוסק בתורה הוא פועל להיות חירותי. זה שיש לו התמודדויות כל הזמן שמנסים תרבויות זרות ואופנות שונות, וזה שאנשים משעבד אותו, זה מאבק. אבל מי שדבק ברצון השם, בחוכמה האלוקית, במצוות, יש לו איזה פתח כזה לחירות הזאת. כן? אל תקריא חרות אלא חירות. חרות, עשרת הדיברות הם חרותים על האבן. זה החירות שלו, זה חרות. החירות חרותה בה. כן? רואים את זה גם, עם ישראל לא אוהבים לקבל מרות. לא אוהבים את זה. לא, לא, כולם רוצים להיות מפקדים, אף אחד לא רוצה להיות חיילים פשוטים. אנחנו נגיד, מי שיגיד לי מה לעשות, יגיד לי מה לעשות. מרא כותב במקום אחר בספר פה, הוא אומר, זה עם קשה עורף. עם קשה עורף זה תוכחה של משה רבנו, שהם עקשנים. אבל המרא אומר, כן, אבל יש פה איזה משהו ניצוץ חיובי. שהם עם קשה עורף, הם מקשיבים רק לריבונו של עולם, לא לאף אחד אחר. יש להם איזה עמדה כזאת, הם לא מתכופפים, הם רוצים להיות חירותיים. נמשיך פה. אבל שאר האומות ובסדר המציאות, ראוי שכל אומה ואומה מצד שנבראת לעצמה, שלא תהיה רשות אחים עליה. כן, זה, כל האומות צריכות להיות חירותיות. ואם היה נשאר דבר זה תמיד, מה, איזה דבר? הוא הגלות ויד האומות מושלים על ישראל, שזה היה בהרבה תקופות בהיסטוריה, ודאי בתקופת המערב, שה... ישראל היו מאוד מדוכאים באירופה איפה שהוא היה חי. אם זה היה קיים תמיד, ראה דבר זה שאינו לפי סדר המציאות. סדר המציאות, המגמה האלוקית של המציאות, היא מצריכה שישראל יהיו חירותיים, שיכולו לעבוד את השם בארצם, בלי שכל מיני עמים מושלים עליהם ופוגעים בהם. והוא שינוי סדר העולם עומד תמידי. לו יצויר שהם היו בגלות והם היו בדוכאים, משועבדים לנצח, זה שיבוש הסדר של המציאות, דבר זה אפשר. ולכך מן הגלות נוכל לעמוד על הגאולה. כלומר, שלושת המאפיינים של הגלות זה לא בארצם, לא מפוזרים ולא מאוחדים, משועבדים ולא חירותיים. אומר, אמר, שלושת הדברים האלה לא יכולים להתקיים לנצח. לנו זה קל, כי אנחנו בארץ ישראל, הולכים ומתקבצים, הולכים ומתאחדים, הולכים ונהיים יותר חירותיים מכל מיני תרבויות זרות שפגעו בנו בגלות. אבל המהר"ל יושב בתקופה שעם ישראל מפוזר מאוד, והוא משועבד מאוד, והוא לא בארץ ישראל כמעט כמעט בכלל. לא היו יהודים בארץ ישראל. אומר המהר"ל, זה מציאות זמנית, זה לא הסדר שלנו. זה לא יכול להיות שעם ישראל יישאר מצב כזה בוודאות, כן? לנו יותר קל לדפוק את השולחן, נגיד ודאות, ישראל יגאלו. המהר"ל יוצא במצב הכי חמור בגלות, הוא אומר, לא, זה זמני. אנחנו חוזרים לארץ ישראל, ואנחנו נתאחד, ואנחנו נהיה חירותיים. כן? אני לא יודע אם האנשים סביבו הצליחו להתרומם למבט שלו, אבל זה המבט שלו, זה הוודאות שלו. כי יש סדר למציאות, יש מגמה אלוקית למציאות, והיא תתממש שישראל יהיו בארצם מאוחדים וחירותיים. ולכן, ודאי, ניגאל. לכן, מהגדרת הגלות, לא רק נבין מה זו גאולה, שאנחנו בארץ ישראל מאוחדים וחירותיים, אלא מהגדרת הגלות יש לנו ודאות בגאולה. כי השלושת המרכיבים של הגלות הם לא יכולים להחזיק לנצח. זה שינוי סדר המציאות. בסדר? יש שאלות? יש כאלה משועבדים ממש פיזית, בכל מיני גלויות שממש התעלו בישראל, ויש מקומות שאנחנו משועבדים תרבותית. משועבדים תרבותית, כן? זוכר שיונתן פולארד, אתם ככה בשלב של הפרק היותר שמח, יותר שמח של יונתן פולארד, אבל אנחנו, זה כל הילדות שלנו, זה היה יונתן פולארד, בשנים שהוא נעצר, לפני המון שנים. ואני זוכר שהיו כל מיני מאמרים, כל מיני שיהודים באמריקה. גם באמריקה לא ידעו בדיוק איך לאכול את זה. כי הוא נעצר כי הוא ריגל לטובת ישראל. כלומר, הוא בגד באמריקה. הוא אמריקאי. אז היו יהודים באמריקה, שאמרו, צריך לשחרר אותו, הוא יהודי, מה זה? צריך לשחרר אותו. אבל הרבה 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 יהודים מצד, ובגום רפוך. כן? שמה פתאום? אנחנו אזרחים אמריקאים. כלומר, האם אתה קודם כל יהודי, אז אתה רוצה שיונתן פולארד ישתחרר, או אתה קודם כל אמריקאי, אזרח אמריקאי. אתה גם יהודי, שום השולחן ערוך, לומד דף יומי, הכל פיקס, הכל מושלם, אבל אתה בעיקר אמריקאי. זה שיעבוד. אם אדם מישראל חי באמריקה, והוא לא חושש עכשיו את יונתן פולארד, יונתן פולארד הוא יהודי, והוא עשה למען מדינת ישראל. אז זה השאלה אם אתה אמריקאי יהודי או יהודי אמריקאי. זה סוג של שיעבוד. כן? הוא ירגיש הכי חירותי בעולם, אני יהודי, אני אמריקאי, כן? כן, אתה תגיד בעבודה שחרר את פולארד, תשים את הסטיקר שחרר את פולארד על האוטו, לא, זה לא, זה לא פה, פה זה... אתה משועבד, אתה משועבד, כן? לא להתבייש מהאמת, כן.
איך המהר"ל כל כך קובע שהדברים האלה
הם
דברים שלא יכולים
להתאר
לנצח? כאילו, זה כן, זה דברים
גיוניים, אני מבין, אבל אני לא מבין, זה מתבסס עליו. זה המהר"ל, הוא המקור, הוא המקור. לא, זה גם מאוד ברור שיש המון מדרשים, נציין אותם בהמשך, חלק מהם בהמשך הספר. הוא מסביר מה זה הדבר הזה, מה המשמעות של זה שעם ישראל יושב בארץ. מה המשמעות, בוא נגיד ככה, המשמעות של עם ישראל שהוא יושב בארצו, או חס ושלום הוא לא יושב בארצו, שהוא בגלות, זה משפיע על שלוש דברים שונים. כן? כשעם ישראל לא בארצו, קודם כל עם ישראל הם לא עם ישראל, הם מפסידים. כן? התורה היא מצ'וקמקת, אין לך ביטול תורה גדול מזה מגלותם של ישראל, אין רוח הקודש, אין נבואה, נבואה שורה רק בארץ ישראל. אז עם ישראל הם לא מגלים את כל הכוחות הרוחניים שלהם, שהם בגלות. אז זה הפסד לעם ישראל. מקום אחר אומר המהר"ל, שעם ישראל לא בארצו, אז גם זה הפסד לארץ ישראל. כי ארץ ישראל זה ארץ השם. אשר עיני השם אלוקיך בה, מחצית השנה לזכות סוף השנה. לא רק הקדוש ברוך הוא משגיח פה השגחה פרטית, אלא זה ארץ של נבואה. זה ארץ הצבי, זה ארץ פלאית, ארץ הקודש. וכשישראל בגלות, אז הארץ חרבה. לא רק חרבה, היא לא מוציאה פירות, היא לא מצמיחה דברים שזה גם היה נכון, אלא בעיקר הקדושה של ארץ ישראל, הרוח של עם ישראל, הנבואה, הנשמה שמתגלה, היא לא מתגלה. כן? אז ישראל שהם בגלות, הם לא מגלים את העולם, את הגובה הרוחני שלהם. ארץ ישראל לא מממשת את הרוחניות, את הקדושה שתמונה בה. כן? במקום אחר אומר המהר"ל, שכשישראל בגלות, אז כל העולם מופסד מזה. למה? כי ארץ ישראל זה שער השמיים. נכון? אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. שעוד השבוע. כן? ארץ ישראל כולה היא בעצם נקודת החיבור בין העולם הזה לעולם הבא. אבל אם ישראל לא יושבים פה, זה נסגר. אז כל העולם מאבד את הגובה שלו. כך כתוב, שמחרב בית המקדש וישראל יצאו לגלות, אז ניטל טעם הפירות, ואין מטר, ואין גשם, ואין ברכה, וכל יום כיתום מרבה משל חברו. כלומר, העולם הוא מאבד את הגובה הרוחני שלו. כן?
זה...
כן, כן.
על פי המעבל היום, כביכול, אין לנו חברות פיזית. העמים, כאילו, הערבים עלינו, או אותנו, כאילו, אין לנו חברות הפיזית הזאת כדי...
זה לא, או שאין לנו או שיש לנו, זה לא שתי מצבים, יש המון 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 מצבי ביניים. ודאי, אנחנו רוצים בחיל מייחלים לחירות גמורה.
אז החירות הגמורה זה להעיף אותם
פה, להעיף
אותם,
אולי החירות הגמורה. מקווה שיוכלו לבד, חבל על המאמצים שלנו. אבל טוב, כזה פרשת שבוע שבוע שבוע, לא יירש בין העמה, בסדר? לא יירש בין העמה. הם יכולים לבנות את כל הנגד, את הגליל, את כל יהודה ושומרון, A, B, C, D, לא יודע מה. לא יירש בין העמה. זה זמני. 10 שנים, 100 שנה, אנחנו לא יודעים מתי הקדוש ברוך הוא פה איזה. יכול להיות שאת כל יהודה ושומרון צריך לכבוש מחדש. אתם מסתובבתם בנגב לאחרונה או בגליל, המצב באמת מרשים. אבל התורה אומרת, לא יירש בין העמה. אבל החירות שלנו היא הולכת ומתגלה. אנחנו היום במצב שלא היה לפני 100 שנה, אבל היה לפני 200 שנה. זה מהפכה, שעם ישראל הוא שולט בארצו. אנחנו לא שולטים לגמרי, והגויים לוחצים, האמריקאים והערבים, נכון, נכון, יש עוד הרבה בעיות. החירות עוד לא שלמה. והאחדות שלמה? גם האחדות עוד לא שלמה. והקיבוץ של כל היהודים בכל העולם? גם עוד לא שלם. אבל הרבה הרבה יותר ממה שהיה לפני 50 שנה, לפני 100 שנה, לפני 200 שנה, אנחנו צדים יודעים. אבל המהר"ל כן נותן לנו איזה קריאת כיוון, מה המגמה. שכל עם ישראל יהיה בארצו, והוא יהיה מאוחד, אז החירות כבר תבוא. כי הוא כל כך יעמוד על העצמיות שלו, שיהיה לו מאוד ברור מי לצריו, מי רוצה לפגוע בו, מי צריך להרחיק. היום אנחנו לא כולם ביחד, גם מי שפה, יש כל מיני 1,000 דעות ומחלוקות, ואנחנו אומרים שיסוי, פילוג, כל הביטויים האלה, שאני אומר לכם. אז אנחנו עוד לא מגנים את עצמנו, אבל אנחנו בשלב מאוד מאוד מופלא לעומת איפה שהיינו. צריך לדעת לראות את זה.
כן.
אני חושב שכן. אנחנו כל כך ארץ ישראלים, אנחנו אפילו לא יודעים איך להיכנס לתפיסת עולם של יהודי לפני 200 שנה. אם בפולין או בדמשק או לא משנה איפה. זה תפיסת עולם אחרת גם. כן? יכול להיות שבמובן הפרטי הייתה שמירת מסורת יותר, נכון. אבל הייתה גם כפיפות כזאת, היינו בארצות זרות. כן, יש מה להשתפר, גם בתורה ומצוות, בוודאי. חלק מהחירות זה תורה ומצוות, חלק מרכזי, אפשר בלי זה. טוב, אנחנו הדברים עוד יתבהרו בעזרת השם. עכשיו, אומר המהר"ל, הוא אמר לנו 3 דברים, שהם מגדירים את הגלות, כן, מחוץ לארצה, מפוזרים ומשועבדים. הוא אומר, הוא לא המציא את זה. זה אומר המהר"ל, זה מרומז במדרש. ורמזו חכמים דבר זה בחוכמתם בבראשית רבה בפרשת לך לך. ויאמר השם אל אברהם, ידוע תדע. מה זה ידוע תדע? כי גר יהיה זרחה בארץ עוליהם וינום ויובדו אותם 400 שנה. כלומר, הוא בעצם אומר לנו ברית בין הבתרים, ידוע, תדע, הבנים שלך הולכים לצאת לגלות מצרים. חזר, למה כתוב ידוע, תדע? תדע שהבנים שלך יוצאים לגלות. או ידוע שבניך יצאו לגלות. למה הכפילות? ידוע, תדע. אז דורשים חז"ל, ידוע, כוונה, הווה יודע, זה הכוונה ידוע. ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מקבצן. ידוע שאני הולך למשכן אותם, לתת אותם בידי אחרים, למשכנם, תדע שאני פורקן, פורקן זה אני פודה אותם. ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גואלם עד כן. עכשיו חז"ל גם לוקחים, כתוב ידוע תדע פעמיים, וחז"ל בונים מזה שלוש דרשות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך לפזר אותם, אני הולך למשכן אותם, למשכן זה שמישהו צריך הלוואה, אז הוא ממשכן איזה חפץ, הוא מפקיד אותו בידי מישהו אחר. אני הולך לפזר אותם, אני הולך למשכן אותם, ואני הולך לשעבד אותם. מראש, כך אומר לאברהם. אבל, אני הולך לקבץ אותם מהפיזור, אני הולך לפרוק אותם, הכוונה לפדות אותם מהמשכון, ואני הולך לגאול אותם, להביא להם חירות משעבוד. זה שלושת הדברים שהמהר"ל דיבר עליהם. אומר המהר"ל כך. ולא הוצרכו במדרש לבאר כל אלו הדברים, שהם עניין אחד. זה אותו רעיון, הם יוצאים לגלות ואני אגאל אותם. אפשר להגיד זה בשתי מילים. למה גם פורקן, גם קבצן, גם שעבדם, למה צריך לחזור לכל? ולמה לא להזכיר? סליחה, ודי היה לו לומר, ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גאולם. זהו, זה התמצית של הדברים. למה חז"ל מעריכים? הרי זהו העיקר שמזכיר בכל מקום, שיגאל ישראל. ולמה לא להזכיר הכינוס והפירוק? רק במעלה לכוונה אלא, אלא שרצו לפרש כי בשתי מילות אלו, ידוע תדע, שתי אלו מילות, ידוע תדע, נרמז הגלות והגאולה. הגלות בלשון ידוע והגאולה בלשון תדע, שלשון עתיד. רצה לומר כי מן הגלות תדע הגאולה שלי בעתיד כמו שפרשו, כמו שאני אמר קודם. ידוע שאני מפזרם, תדע שאני מכנסן. כי הפיזור הוא בוודאות הולך להתכנס. זה שעם ישראל מפוזרים מכל העולם, זה לא יישאר ככה לנצח. 100 שנה, 200 שנה, 1900 שנה. אומרים חז"ל, זה הולך להתכנס. למה? כי עם ישראל הוא אחד לפי הסדר שלו. כי הפיזור אינו לפי סדר המציאות. שיהיה דבר אחד, אחדותי כמו ישראל, שמעם אחד, מפוזר. זה לא הסדר המציאות. אז פשוט שהם לא יישארו בפיזור הזה. שהם יתאחדו, כמו שהדבר. כי הדברים שהם אחד מיחד גם כן. לכן ידוע שאני ממשכנם, נתתי אותם ברשות אחרים, כן, בארץ אחרת, אין ראוי לפזר המציאות שהוא ישראל עומדים ברשות אחר. כי מה שישראל הם בארץ אחרת, זה אומר שהם יצאו מהסדר שלהם. הם יצאו מרשותם, ועומדים ברשות אחר, במקום אחר. כמו משכון שנכנס לרשות אחר. וכן, לגבי השיעבוד, ישראל אינם רואים לפי סדר המציאות שהם שיהיו תחת ממשלת אחרים, ויהיו אחרים שתעבדים בהם. כי לא על דבר זה הם נבראים, הם נבראו להיות חירותיים. לכך ידוע בוודאות שאני משעבדם, אבל תדע שאני גאולם נוציא אותם מן השעבוד. נקודה. בסדר? בעצם מה שהוא אומר פה, שכל מה שהוא אמר, ששלושת הדברים שהם מגדירים את הגלות, ומילא גם את הגאולה, מרומזים במדרש הזה של פרשת לך לך. וזה הכל בעצם בנבואה, בהבטחה האלוקית לאברהם, כן, אני הולך לפזר אותם, שעבד אותם, ו... לגרש אותם, כוונה להגלות אותם לארץ אחר, אבל זה לא יישאר ככה, כי זה לא יכול להישאר ככה. בסדר? אז עד כאן בעצם המהר"ל, בחצי הראשון של הפרק, הוא דיבר על שלושת המאפיינים של הגלות, שלושת המאפיינים של הגאולה. שלושה משווים. עם ישראל כדי להיגאל צריכים להיות מאוחדים, חירותים, בארצם. מכאן עד סוף הפרק, המהר"ל בעצם לוקח אחד משלושת הדברים האלה, שזה האחדות. כן? והוא מניח רגע בצד את העניין הזה של היותם בארץ ישראל והיותם חירותיים, ושם את כל הפוקוס על האחדות של עם ישראל.
אבל
כן.
למה בעצם, דוד, כיוונתי, למה צריך לפרק את שלושת הדברים האלה? כאילו, כתוב שזה היה עניין אחד של
שיעבוד
וגאולה,
אבל
למה צריך
לפרק
את זה שוב?
זה
משהו
שהמדרש מפרט.
אז מה?
אז המהר"ל אומר, למה המדרש מפרט? כי המדרש רוצה לרמז לנו שיש שלוש מרכיבים של הגלות. שלוש מרכיבים של הגאולה. זה שיטה של המהר"ל. כלומר, עד המדרש הזה, זה נשמע כאילו המהר"ל המציא את שלושת הדברים האלה, ושיטתו כמעט, כמעט, כמעט תמיד זה להסמך על חז"ל. או שהוא יביא מה אמר חז"ל ויסביר משהו עמוק, או שהוא יסביר משהו עמוק כמו שהוא הסביר, ואז יגיד, זה מה שכתוב בחז"ל, זה מה שכתוב בגמרא, זה כוונת המדרש. כוונה הוא כל הזמן מתמח בחז"ל, בשונה מהר"ז זצ"ל, הרב זצ"ל באינסוף ספרים ומאמרים שלו, הוא פשוט, אני קורא לזה פרילנסר, הוא כותב, מצטט פסוקים וזה, אבל הוא לא חייב, כל מה שהרב זצ"ל אומר זה כתוב בזוהר, כתוב באריזה, כתוב במדרשים, כמעט כל מילה, כל משפט יש שם רמזים למאמרי חז"ל. אבל הוא לא כאילו כפוף. המהר"ל יש לו איזו שיטה אחרת בדבר. אז המהר"ל כל הזמן, מה, הוא לא אומר שום דבר, אלא אם כן הוא יכול להוכיח את זה בחז"ל. והרב זצ"ל הוא יותר, הרב זצ"ל זה בארץ ישראל, ככה הכל פורץ, הכל חירותי יותר. אז עכשיו, מעכשיו, עד סוף הפרק, הוא בעצם הולך לשים את הפוקוס על העניין הזה של האחדות. למה? כי הוא הולך להסביר, ככה עולה פה, שזה שעם ישראל צריכים להיות בארץ ישראל, זה חלק, זה הסדר שלהם, זה חלק מרכזי מאוד מגאולת ישראל. הם חייבים להיות בארץ ישראל. וזה שהם צריכים להיות חירותיים, זה גם ברור. זה הבסיס. בלי זה, אם הם לא חירותיים, אם הם משועבדים, תרבותית או פיזית, זה פשוט שהם לא יכולים להיות עצמם. הם קודם כל צריכים להיות בארץ ישראל, צריכים להיות חירותיים. אבל השפיץ, בעצם הראש חץ, זה הכל בסיס כדי שמה יתגלה? שתתגלה האחדות שלהם. אפשר אולי לומר שזה שהם בארץ ישראל, זה שהם חירותיים, זה הקומה הראשונה. זה אולי האמצעי. האמצעי כדי שהאחדות שלהם תתגלה. זה אומר שהעם ישראל לא יכול להתאחד מחוץ לארץ. גם אם כל היהודים יהיו בארץ אחת, השם ירחם, כאילו מחוץ לארץ, זה לא תהיה אחדות. האחדות שלהם היא בארץ ישראל. איפה זה כתוב? תפילת מנחה של שבת. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ. אומרים חז"ל, מתי יקרה גוי אחד? מתי הם אחד? שהם בארץ. אבל שימו את תחילת המשפט הזה. אתה אחד ושמך אחד. שישראל הם עם אחד בארץ ישראל, כי רק בארץ ישראל הם יכולים לגלות את האחדות שלהם. אז השם אחד. שעם ישראל מאוחדים, עם ישראל הם מייחדים שמו ערב ובוקר. עם ישראל הם מגלים שהשם הוא אחד. בכל ההתנהגות שלהם, באמונה שלהם, במצוות שלהם, בתפילות שלהם, השם אחד. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. כן? ביום הוא השם אחד ושמו אחד. זה העומר של ישראל. שמה ישראל, השם אלוקים, השם אחד. שעם ישראל מאוחדים, מתגלה ייחוד השם. בסדר? מה זה מתגלה ייחוד השם? זה מקרין. על כל האנושות להתחיל להכיר שיש השם אחד. אברהם אבינו התחיל את המפעל הזה, שהוא מתחיל בעצם לקרב את העולם להבנה שיש אל אחד, שהוא בורא והוא משגיח והוא שולט בכל, כן? כנגד כל העבודה זרה והאלילות ודברים שהיו. וזו המשימה של עם ישראל. להיות מאוחדים, ואז השם אחד מתגלה. ייחוד השם. זה השפיץ, זו המגמה. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. את זה מה שעם ישראל בונים לארץ ישראל, והם משתחררים מכל השיעבודים שלהם, והם מתאחדים. הכל זה פירמידה כזאת כדי לבנות את זה שייחוד השם יתגלה. ואם חס ושלום ישראל לא מאוחדים, אז מה קורה? כמו בבית שני, הבית נחרב. הבית שמגלה את שם השם בעולם, כן? שכל העמים באים לראות את קידוש השם וייחוד השם, עם ישראל מסוכסכים, יותר מזה, שנאת חינם, הבית מתפורר ומצאים לגלות. כי כל המשימה, כל המטרה שהם יושבים בארץ ישראל, בונים את המקדש, זה כדי ששם אחד יתגלה. וזה בנוי על האחדות שלהם. מכאן השנאת חינם, כמה שהיא חמורה מאוד. כן? גם בן אדם לחברו, בכלל בעם ישראל. אז צריך להיות מאוחדים. מה זה להיות מאוחדים? מה מאחד אותנו? שיש קבוצה של אנשים שרוצים לגבש אותם. כן? אז עושים כל מיני משחקי חברה כאלה וזה, שיהיו מגובשים. מה המחנה המשותף, מה הבריח התיכון שמאחד את עם ישראל? מה מאחד את עם ישראל? יש הרבה ניסיונות. אנשים בעם ישראל מכל מיני צדדים של המפה, רוצים לעשות אחדות בעם ישראל. איך אפשר לעשות אחדות בעם ישראל? מה מאחד אותנו? מאחד אותנו פלאפל, יודע מה, איזה מאכל ישראלי, זה בכלל מאכל ערבי, לא משנה. זה, מה מאחד? סבריס, נכון? הפרי הזה, קראים את זה, נכון? הסבריס, הצבר הזה. הוא לא במקור, הוא לא מארץ ישראל בכלל. עד לפני 120 שנה לא היו צמחים כזה. מה מאחד אותה? כדורגל ישראלי, קרבי זה אחי, מה מאחד? מה המחנה המשותף הכי הכי חזק? הנשמה שלנו, לא פחות מזה. לאחד את עם ישראל זה לאחד אותו סביב הקודש שבו. כל ניסיון להתאחד בעם ישראל שלא על בסיס הקודש הוא להצליח. אפשר להתאחד עם השכנים, להיות בחברים טובים, לתת משלוח מנות, סתם להיות חברים, איזה... זה סוג של אחדות. אבל אחדות בין כל עם ישראל לעולם לעולם תיבנה רק מדבר אחד. הכרת העובדה שישראל הם עם השם שהם קדושים להשם. יש היה פעם ארגון כזה שהוא היה, קראו לזה צו פיוס. לפני הרבה שנים. יש צו גיוס, זה צו פיוס. כוונה לאחד בין חילונים, דתיים, קיצוניים, נפוא, קיצוניים, להתאחד ביחד. הרצון הוא מדהים. וגם היו שם כמה הצלחות. לא עקבתי הכל, זה היה לפני 30 שנה. אבל זה, אבל מה אחת הנקודות יסוד היו שם? אם האדם שהוא קשור לתורה, ואדם שלא קשור לתורה רוצים להתאחד, באמת רוצים להתאחד, רוצים להיות חברים ממש ממש טובים. אז זאת אחדות, להיות דוגמה לכל עם ישראל. מה הבעיה? מה מפריע פה? יש פה משהו שמפריע. מה מפריע?
הם לא מאמינים
באותה
דבר.
נכון. אז כדי להתאחד צריך רגע לשים כמה דברים בצד. אז בוא נשים רגע את התורה בצד. כי היא מפריעה. התורה מפריעה. כי היא מבליטה איזה הבדל תרבותי, סגנון חיים, שים את הקודש בצד ובוא נתאחד. לא, זה לא ריחוד, זה לא אחדות. זה כמו להגיד, שים את הנשמה שלך בצד ובוא נתאחד. מה אנחנו מתאחדים? באיזה גלידה אנחנו אוהבים? שנינו אוהבים שוקולד, יופי. זה לא אחדות, זה ילדותיות. אחדות אמיתית בעם ישראל זה סביב הקודש. כן? כשיש בית מקדש, יש מזבח אחד, וכהן אחד, וכולם עולים לירושלים, זו אחדות. זו אחדות. ואחדות היא צריכה להיות סביב הקודש. כלומר, אחדות תהיה כשעם ישראל כולו, כולל גם אותנו, נהיה נאמנים לתורה, לשם השם. זו אחדות. אפשר לעשות אווירה חברתית נעימה של אחדות, כן? אבל זו לא אחדות שעליה המהר"ל מדבר. כי אחדות שהוא מדבר, זה אחדות שייחוד השם מתגלה בעולם. שעם ישראל מאוחדים, אין לך קידוש השם גדול מזה. כי כל העמים מבינים, זה משהו אחר. שם השם נקרא עליהם. עם השם אלה, כתוב בנביא. שם מזהים את זה. ושם אנחנו חותרים. הדרך לא ארוכה, אבל גם לא קצרה. כן.
אין לי
ליצור אחדות. ודאי, ודאי. זה נימוס, זה חברתיות, ודאי. זה לא טוב. תשמע, עד שאנחנו...
זה חשוב, לא?
מה?
זה לא רק נכון.
זה מאוד חשוב. זה מאוד מאוד חשוב. זה מאוד חשוב. אבל עדיין חסר פה משהו מאוד מרכזי. וכמו שזוג יהיו חברים טובים. חברים ממש ממש טובים. אבל הם לא אוהבים, לא מחוברים, לא באמת זוג. חברים טובים. כן, הבעל הוא חברה הכי טובה של אשתו. כן, או היא הכי סחבה, הכי טובה, ומראות כדורגל יחד. חברים הכי 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 טובים. הם ממש חברים טובים. אבל זה לא זה. אז זה לא רע, זה דבר בסדר, זה מתחברים. בעם ישראל יש עוד הרבה הרבה מדרגות. יש לנו סבלנות. הדברים לא קורים מעין ליש, דברים צומחים. כל דבר צומח, איפה רואים את זה? מצמיח כרם ישועה. ישועתם של ישראל זה לא בום. We want, משיח, נא. זהו, בום. לא, זה לא עובד ככה. זה במיקרוגל, אפילו במיקרוגל זה לוקח את זה חצי דקה. ואם ממהרים לבשל, אז גם נשרף בסוף במיקרוגל, נכון? או לא יודע מה קורה, זה כל מיני... זה נהרס. אנחנו בישול איתי, צומחים לאט לאט. לדעת רק, המהר"ל מרים את המבט לאיפה אנחנו חותרים. אנחנו חותרים לאחדות בעם ישראל, בארץ ישראל, חירותים לגמרי מכל ההשפעות הזרות, וזה מגלה את ייחוד השם בעולם. שם אנחנו חותרים. זו המגמה של הבריאה, ששם השם מתגלה בכל העולם. וזה התפקיד שלנו, ברוך השם. ולכן זה מוכיח שפשוט שעם ישראל לא יישארו בגלות. פשוט שהם לא יישארו מפוזרים. ופשוט שהם לא ישרים משועבדים, זה לא יכול להיות. כי יש פה תוכנית אלוקית, והתוכנית תצא לפועל. אנחנו צריכים להצטרף. כל מי שפעל עם אל, כתוב, יתיד אבות יצאת בעד כל בהרים, נכון? זועקת בהרים. כל מי שפעל עם אל, יבוא ואיתו שכרו. לא, השכר זה לא נושא. לפעול עם אל. לפעול עם אל, והדבר הזה. להתאחד אחד עם השני, לאחוז בארץ ישראל כמה שיותר, ולקבץ גלויות, כמה שיותר, צריך לפעול בזה. צריך לרחם על יושבי הגלויות. יושבי חושך וצלמיו, לא פחות מזה. באמת, צריך להתפעל, כמה שופע גדול אחרותינו, שמח לקבץ גלויותינו. לא כי הם מסכנים בגלות. אנחנו צריכים אותם פה, אנחנו צריכים אותם פה, זה לא יהיה שלם בלעדיהם. היהודים בברוקין שייך שירדו שם. מה בידור? הם חיוניים לנו, אנחנו צריכים אותם, הם צריכים אותנו, והם פשוט לא יודעים שהם צריכים את ארץ ישראל. מה את אומרת?
כאילו, זה רק להתפלל, רק לקרות שכאילו,
ברור, תקלט, מטלת, לא חושבים מהמנה בזה.
אז רק להתפלל, רק לקרות
כאילו שזה יקרה, ולא לפעול את זה. למה? באחדות?
למה
זה
שנגיד, המון יהודים לא רוצים לעלות לארץ, מנסים עניינים,
וכל מיני סיפות. אז צריך לפעול, לפעול כמה שאפשר. כמה שאפשר. אני התפעלתי במנחה, ונסיים בסיפור, התפעלתי במנחה בכותל לפני איזה חודשיים. אז יהודי אמריקאי נראה לפי הלבוש של הבן שלו, הסתכל על כל התפילה. אני לא חושב ש... אומרים שאני דומה למנדלבליט, אולי בגלל זה, אני לא יודע. לא מסתדר לכם. אז הוא הסתכל, הסתכל, הסתכל עליי. זה, בסוף התפילה עלינו לשבח, הוא כבר מחייך אליי. בסוף, הוא חושב שהוא מכיר אותי וזה. So, do I know you? לא, אני לא... הוא אומר, איפה אתה, איפה אתה? לא, לא, אני מארץ ישראל. טוב, ואני קר שהוא טייר. אז אמרתי, נו, when are you making aliyah? ככה יצא לי, בום, ככה איך שהולכים בכותל. עכשיו הוא היה אחרי תפילה בכותל, כנראה, הוא עושה, מה, וזה, אתה צודק, אתה צודק, זה, ואשתי מדברת על זה, כל הקורונה, חייבים, זה, זה. אתה יודע מה קורה באמריקה, שיגעון שם, מודרנה, פוסט מודרנה, וזה. נו, נו, קדימה. time to come home. בעדינות, בחיבה, אמרתי, יגיע זמן שוב הביתה. לא יודע מה זה ישפיע עליו, לא יודע. אבל אנחנו צריכים להרגיש החיים על זה. החיים על האחדות בינינו, החיים על קיבוץ גלויות, וירושת הארץ. ארץ ישראל זה מאוד ברור לנו, כל הזמן אנחנו צועקים על ארץ ישראל, אבל אנחנו צריכים את כל עם ישראל. אנחנו צריכים אותם. גם הם צריכים את ארץ ישראל, והם לא יודעים את זה. יש בשיחות הרב צבי יהודה, משפט אחרון, יש בשיחות הרב צבי יהודה על ארץ ישראל, ספר שלם, והוא כותב שם משפט מאוד פשוט. הוא אומר, יהודי בחוץ לארץ, זה לא נורמלי. לא שהיהודי בחוץ לארץ קוקו, הוא לא נורמלי. זה לא נורמלי, זה המר"ן. זה לא לפי הסדר שיהיה יהודי בחוץ לארץ. טוב, היו חטאים, הייתה חורבן והייתה גלות. אבל די, זה כבר לא נורמלי. זה לא הסדר. צריך להודיע איך מסבירים את זה לבלגים, לצרפתים, לקנדים. טוב, זה דורש הרבה עבודה, אבל קודם כל להתפלל על זה, לכאוב את זה. קיבוץ גלויות, זה, אנחנו צריכים את זה. הסדר של המציאות צריך את זה, לבכות על זה, להתפעל את זה. מי שגם יש לה הקרובים, שמור על קשר, לחזק את הקשר. כן. הם בגולה? את אומרת הם בתפקיד. נתחיל את השיעור הבא עם זה, אני... סוגיה. תודה רבה.